היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. היום אנחנו במפגש מספר 4, שיחה 4, שבה אני רוצה לדבר אתכם על מהי הצלחה. מהי הצלחה וגם התמדה, נחישות, כל הנושאים החשובים האלה כדי שבאמת תוכלו להגשים את מה שאתם רוצים לעשות. בפעם הקודמת סיפרתי על השיטה שיצרתי, השיטה שיצרתי מתוך הניסיון המאוד גדול שלי עם אומנים, ואני אולי אספר לכם קצת יותר לעומק על עצמי, כי אנחנו כבר באמת אחרי כמה מפגשים או שיחות. אז אני גדלתי בירושלים. כשהייתי בת שנה, נולדתי בקטמון, עברנו לבית הקרם כשהייתי בת שנה. בגיל 5 רקדתי בלט, אהבתי את זה ממש. אחר כך ניגנתי בקלרינט, הופעתי עם התזמורת העירונית. בהמשך רקדתי ריקודי עם, איתם נסעתי בכל העולם, טיילנו, הופענו, היה מדהים. אפילו בזמן המלחמה, אחרי המלחמה, נסעתי לברזיל, זה היה ממש מדהים, הופענו בריו דה ז'נרו, וכשחזרנו נחתתי ישר לעזה והמשכתי את השירות שלי. בהמשך שירתי גם בסיני, אבל לעולם לא ויתרתי על החלום לרקוד. כל כך אהבתי לרקוד שהצלחתי לשכנע גם את המפקד שלי בבסיס בסיני, שאני אטוס פעם בשבוע ורקוד עם הלהקה בירושלים. וזה באמת היה די מדהים. אני לא מבינה היום מאיפה היה לי את האומץ והתעוזה לבקש דבר כזה. אבל זה מה שעשיתי, וזה הצליח לי. קיבלתי כרטיס טיסה פעם בשבוע, וטסתי. ובסיני, שם פגשתי את הבעל שלי, אלדד זיו, שהוא היה במילואים צייר מקלטים, הוא צייר שם מקלטים, ואני הייתי בשירות הסדיר שלי, ואז אמרו לי, כדאי לך להכיר אותו, הוא בוהמי, כמוך, פעם השתמשו במילה הזאת, הוא היה צייר, אני רקדנית, וככה התיידדנו, והכרנו, והתחתנו, מאז אנחנו ביחד, וכיום אני מבינה שאני נמשכתי לצד האומנותי שלו, והוא לצד הפרקטי שלי, שהשתלב עם הרקדנית שבי, ובעצם זאת הייתה נוסחת ההצלחה של החיים שלנו. אבל היה לנו משהו אחד במשותף. שנינו אמרנו שמאחר ונמצאים רוב היום בעבודה, אז מאוד חשוב לאהוב את מה שעושים. ולכן החלטנו להתמקד באומנות שלנו, במה שאנחנו אוהבים לעשות. וזה מזכיר לי אמרה של אלברט איינשטיין, שאמר, אם אתה עושה מה שאתה אוהב, אתה לא עובד יום אחד בחייך. בסופו של דבר זה גם מתחבר לי עם כל הרעיון של הצלחה. מה זה בעצם הצלחה? הצלחה זה לעשות את מה שאתם אוהבים. לקום בבוקר ולעסוק במה שאוהבים. כי זה מה שחשוב בעצם. אם אנחנו עוסקים בדברים אחרים, אנחנו פחות נהנים מהיום. איכשהו הבנו את זה בגיל מאוד צעיר, ובאמת החלטנו להתמקד. והוא היה צייר ואני למדתי עיצוב תאורה באוניברסיטת תל אביב, והפכתי להיות מעצבת תאורה. אבל כשסיימנו את הלימודים, החלטנו לנסוע לניו יורק. נסענו לניו יורק והחלטנו להיות שם, ללמוד שם. אני למדתי באוניברסיטת ניו יורק, פרפורמנס סטאדיז, מה שקשור גם בתנועה, גם במוזיקה, גם בקולנוע. היה מרתק, אבל אני חייבת לספר משהו שקשור לנושא של נחישות והתמדה. כי נחישות והתמדה אלה שני התבלינים הכי חשובים כדי ליצור הצלחה. וכשהגענו לשם, אני באמת באנו עם $500 בכיס, והגענו ונחתנו אצל חבר שגר בווילג'. וכשהגענו אני אמרתי, וואו, פה אני רוצה לגור, איזה מקום מדהים, רוצה לגור כאן. אבל כולם אמרו, לא, אי אפשר. כל הישראלים גרים בקווינס, את חייבת לחפש דירה בקווינס, לא כאן. היום זה ברוקלין, אז היה קווינס. אני לא הסכמתי. אמרתי, אין מצב, אני רוצה לגור פה. ולמזלנו היה איזה קרוב משפחה שלי שנסע לארץ לחודש, אז גרנו אצלו, זה באמת היה בקווינס, גרנו שם, אבל כל יום התקשרתי לחמישה מתווכים באזור הוויליג'. מצאתי חמישה מתווכים שם באזור, נרשמתי, ובתופס הבקשה כתבתי שאנחנו יכולים לשלם $300. באותה תקופה הסחירויות עלו בסביבות $1,000, אבל אני כתבתי $300 וצלצלתי כל יום, כל יום צלצלתי, ואמרו לא, אי אפשר, צלצלי עוד שעה, עוד שעתיים, אין, שוב ושוב ושוב, וכך צלצלתי בערך 5 פעמים כל יום לכל המתווכים במשך חודש ימים. ואני זוכרת את הנחישות הזאת, את המקום הזה של אני רוצה משהו, אני רוצה להשיג אותו, אני אעשה כל מה שצריך, ואני לא אקשיב לקולות הרעשנים, אני לא אקשיב לאלה שאומרים לי אי אפשר, אלא אני אעשה מה שאני מאמינה בו. וככה התמדתי במשך חודש שלם, כאשר ממש יומיים לפני שהקרוב שלי חזר, צלצלו אלינו מאחד המשרדים, ואמרו, יש דירה, יש דירה ברחוב 10 פינת בליקר, שזה ממש ממש לב, לב הוויליג'. הלכנו לראות, דירת 3 חדרים, פשוט מדהימה, מדהימה, 3 חדרים, כי לעומת כל הדברים שראינו, ראינו כל מיני דברים באותה תקופה, דירות עם סטודיו שהמקלחת בתוך השירותים, או מטבח ומקלחת, דברים איומים. אבל זאת הייתה דירה. 3 חדרים, חדר אמבטיה, מטבח. כמה ילתה? $275. פשוט לא האמנו. שאלנו, מה זה? איך יכול להיות? ואז הסבירו לנו שיש להם שם את חוק הגנת הדייר, שאומרת שאם מישהו גר שם 20 שנה, או הרבה שנים, אז השכר דירה לא עולה. ולכן נשאר שם שכר דירה מאוד מאוד ישן, שלא כל כך שיקף את התקופה, אבל לשמחתנו, הגיע לנו, וכששאלתי אותם, למה נתתם דווקא לנו? לי, אני באמת, רק הגעתי. אז הם אמרו, זה מה שאת כתבת, כתבת שאת יכולה $300, ומצאנו, אז הנה, פנינו. וכך, גיליתי שאנחנו נחושים ומתמידים, אנחנו יכולים להשיג את מה שאנחנו רוצים, ובאמת גרנו בדירה הזאת 7 שנים, לא רצינו לעזוב, באנו לשנה, נשארנו כמעט 7, עשינו מיצגים, ילדת צייר על צווים, חיים, אני הערתי אותם, ובאמת החיים בניו יורק היו מרתקים, אבל מה, לא היה לנו כל כך ממה לחיות, אבל היינו מתקיימים על אורז, אורז סיני, קופסה אחת לשנינו. אבל אהבנו את העיר, ראינו את הארוחות כל הזמן, ואפילו השתתפנו בחלק מהתארוחות. בהמשך חזרנו לארץ, והחיים קצת השתנו, כי היה קשה לחזור ממקום כזה, אבל בכל זאת התחלנו להשתלב, ואז ראינו שאני הצבתי תאורה, ואלדד התחיל לעשות, לכתוב מחזות ולביים, ביים את איש המערות עם קושניר, או אני חייבת רגע לשתות. והבן שלנו נולד כבר בניו יורק, הגענו לארץ כשהוא היה בן 3, וכשהוא היה בן 5 נולדה הבת שלנו, ואני ראיתי שזה קשה, ראיתי שקשה לנו שני אומנים בבית אחד לפרנס, והבנתי שצריך לעשות עוד משהו, צריך להבין מה עוד היכולות, מה עוד הכישרונות שלי, שאני יכולה לממש אותם. ובסופו של דבר, הצלחתי למצוא משהו אחר שאני רוצה לעשות, שאותו באמת לא ידעתי שאני מסוגלת, אבל לפתע גיליתי שיש בי עוד כישרונות. וזאת בעצם הייתה נקודת מפנה, כי כשעשינו הצגה בתיאטרון חוב של פסטיבל ישראל, אני הפקתי את ההצגה והצבתי תאורה, וזכינו במקום ראשון, ואז פנה אליי עודד קוטלר, שהיה מנהל, ואמר, בואי תעשי את כל תפיק את הפסטיבל, פסטיבל הרחוב של פסטיבל ישראל. ואמרתי, מה, אבל אני מעצבת תאורה? אז הוא אמר, כן, אבל את גם מפיקה. את גם יכולה להיות מפיקה. וכאן הרגשתי איך כל המחסומים נופלים, וההתנגדויות, והאמונות המקבילות, והאגו, הכל נופל, והבנתי שאני יכולה ליהנות מעוד משהו. ראיתי שאפשר גם וגם, שאני לא חייבת להתעקש לעשות רק דבר אחד, ואם אני רוצה שאנחנו נוכל להתנהל, אני חייבת למצוא עוד פתרונות. וזה משהו שאני הכנסתי גם לשיטה שלי. ההבנה הזאת שאנחנו לא רק דבר אחד, ואם אנחנו מוצאים יכולת או כישרון נוסף שלנו, אנחנו יכולים להרוויח ממנו את הכסף, ובשאר הזמן לעשות גם את הדברים שאהבנו. אז המשכתי לעצב תאורה, והמשכתי לעשות את מה שאני אוהבת, אבל גם מצאתי שאני אוהבת ונהנית מלנהל. ובסופו של דבר, אני חושבת שזה משהו שמאוד עזר לנו לנהל את החיים, כי בהמשך ניהלתי את פסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים, למעשה הקמתי אותו יחד עם עודד קוטלר, ולאחר מכן היה מכרז לניהול תיאטרון חיפה, אז 200 איש התמודדו, ושוב היה לי את הקול הזה שאמר, אבל לא, את לא, איך את יכולה, את בסך הכל מעצבת תאורה, אבל לא, התגברתי על זה ואמרתי, זה מה שאני רוצה, הכנתי את עצמי, התכוננתי ובאמת קיבלתי את התפקיד וניהלתי את התיאטרון 3 שנים. אז אני אומרת, אם אני מסתכלת אחורה, אני רואה שאצל הבן זוג שלי, שהוא אמן מגוון, שהוא גם צייר, גם פסל, גם מחזאי, גם במאי, יש אצלו עליות וירידות, ויש תסכול, ויש מרירות, ויש לפעמים שיש עבודה, ולפעמים אין עבודה. ואני הבנתי שברגע שאנחנו יוצרים לעצמנו איזושהי הכנסה קבועה שנותנת לנו שקט, הרבה יותר קל לנו ליצור. כדי ליצור אנחנו צריכים ביטחון, אנחנו צריכים להרגיש שיש לנו הכנסה. ולכן אני אומרת, קודם כל בואו תבינו מה אתם באמת רוצים, מה הרצון שלכם, ולאחר מכן להבין כמה כסף צריך, כמה כסף אתם צריכים, ואיך אתם יכולים להביא אותו. מה היכולת הנוספת שאפשר להביא אותו? אני למשל, הלכתי לסדנת ויפאסנה, אחרי שניהלתי את התיאטרון חיפה, ושם גיליתי את הייעוד האמיתי שלי. שם, בעשרה ימים של שתיקה, הבנתי שמה שהכי חשוב לי, זה לעבוד עם אנשים. לעבוד עם אנשים, לאמן אותם. בהמשך, הלכתי ללמוד פסיכותרפיה, כדי שאני אוכל לעשות תהליך יותר עמוק. אבל ההבנה שלי הייתה שזה מה שאני רוצה. ושזאת התשוקה שלי וזה הייעוד האמיתי שלי, ותאמינו לי, זה קרה לי בגיל 50. כלומר, עד אז לא הייתי בטוחה מה התשוקה האמיתית שלי. וכשעשיתי את הסדנה הזאת, זה עלה בתוכי. עלה בתוכי הרצון הזה, ובאופן מאוד מאוד קסום זה התחבר לרצון שהיה לי בגיל 20, שרציתי ללמוד פסיכולוגיה, ולא קיבלו אותי. ואז בלית ברירה, איכשהו הלכתי לעולם התיאטרון, ושם למדתי עיצוב, והמסלול שלי התהווה מתוך הדבר הזה. אבל הסיבוב הגדול היה כשהבנתי שבעצם מה שאני רוצה זה לעבוד עם אנשים, שזאת התשוקה האמיתית שלי. וזה נחמד לראות שגם בגיל 50 אפשר לדייק את הייעוד ואת השליחות ואת מה אנחנו באמת אוהבים. זה לא חייב לקרות לכל אחד בגיל צעיר. זה יכול לקרות גם יותר מאוחר, ועדיין לא מאוחר. עדיין אפשר לעשות את מה שאנחנו אוהבים. היום אני באמת מחוברת גם לייעוד שלי וגם לפרנסה. זה מתחבר לי ביחד. מה שאני אוהבת אני עושה. ואנחנו, כדי להבין מה זה באמת הצלחה, מה זה הצלחה, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה אנחנו באמת רוצים. מה היינו עושים גם אם לא היינו מרוויחים על זה כסף. ולזהות את התשוקה שלנו. עכשיו תראו, בסופו של דבר להצליח זה אומר ליצור את מה שאתם אוהבים ולחיות ברמת חיים שאתם רוצים. זה לא בושה להרוויח כסף. אנחנו נוכל אחר כך לעשות עם הכסף מה שאנחנו רוצים, אבל זה בסדר גמור להרוויח אותו. לכן, להצליח זה גם ליצור, אבל גם להתפרנס. סימן שני להצלחה זה יש לכם מספיק זמן לעשות גם את מה שאתם אוהבים, כמו להיות עם המשפחה שלכם ועוד. אתם חיים בוודאות לגבי ההכנסות שלכם. וכמובן, אתם יכולים למכור ולא להסתייג מזה כל כך. כלומר, אפשר לנהל את החיים בלי כל כך הרבה רגשות אשמה ובלי חששות ופחדים, אלא לדייק ולזהות. לזהות את התשוקה ואחר כך לראות איך אפשר לממש אותה. ואחד הדברים החשובים זה להצליח למצוא מקור פרנסה שיספק אתכם. אני קוראת לזה שלושה ימים. אני אומרת, שלושה ימים להתפרנס ממשהו שגם שאוהבים, ושלושה ימים ליצור. אז אם יש לכם כישרון שאתם רוצים לטפח אותו, או איזשהו תחום אמנותי שאתם רוצים לקדם אותו, בואו קודם כל תדאגו לשלושת ימי הפרנסה. איך אפשר להתפרנס בזמן קצר? המטרה היא למצוא מקור פרנסה שמכניס הרבה כסף במעט זמן. אנחנו לא רוצים להשקיע יותר מדי זמן במקור הפרנסה. אנחנו רוצים למצוא משהו שיכניס לנו את הכסף שאנחנו צריכים, ובשאר הזמן לקדם את היצירה שלנו. וכאן באמת שוב נכנס העניין הזה של הנחישות, של הנחישות והתמדה. אבל לפני זה אני מקווה שהצלחתם להיפטר מהאמונות המקבילות. אתם זוכרים שדיברנו על מחשבות שיש, על פחדים. הפחדים האלה הם עוצרים אתכם, ולכן אנחנו רוצים להיפטר מהם. אתם יודעים, יש סיפור על שני נזירים שהלכו ביער, הם ראו אישה שמתחננת לעבור לצד השני של הנהר. אחד הנזירים לקח אותה על כתפו והעביר אותה, ואילו השני גער בה, הוא אמר לו, איך אתה נוגע באישה? זה אסור. המשיכו ללכת, כעבור שעתיים הנזיר שוב נזעק, איך נגעת באישה? אמר לו הנזיר, תראה, אני שכחתי אותה מזמן, ואתה עדיין סוחב אותה על הגב. מה שאומר, שככה גם אנחנו עם האמונות שלנו שנדבקו אלינו, כל עוד אנחנו סוחבים אותם איתנו, אי אפשר להשתחרר. אנחנו לא יכולים להשתחרר מהמחשבה הזאת. ולכן אנחנו באמת היינו רוצים פשוט לבחור אחרת. לבחור אחרת. ואתם יודעים שיש לכם זכות בחירה. לכל אחד מאיתנו יש יכולת בחירה. וכאן נכנס הסיפור הזה על בית האבות. בית האבות שעשו שם ניסוי, לקחו אנשים שגרו בקומה הראשונה של הבית אבות, ונתנו להם את החדרים הכי יפים, עציצים, פרחים, אוכל, סרטים, הכל הביאו להם שירות VIP. לעומת זה, בקומה השנייה, נתנו להם לבחור, אמרו להם, בואו, אלא מהבגדים האלה אתם יכולים לבחור, את הציצים האלה אתם צריכים להשקות ולטפל בהם, אוכל, בואו תבחרו מה אתם רוצים לאכול, ואיזה סרט אתם רוצים לראות. ומה גילו אחרי 5 שנים? גילו שהאנשים שנתנו להם לבחור, חיו הרבה יותר שנים, מאשר אלה שלא נתנו להם לבחור. לא רק שהם חיו יותר, הם היו הרבה פחות חולים. וכאן אנחנו רוצים להבין שהבחירה היא בריאה לנו, היא חשובה לנו, חשוב לנו להיות אלה שבוחרים, ולא לתת לחיים להתנהל מעצמם או להגיד ככה זה מה שקורה. אז בנושא ההתמדה, אנחנו רוצים אולי לחזור לסיפור של סילבסטר סטלוני. מה שאיכשהו הזכיר לי גם את הסיפור של הוויליג' שסיפרתי לחיים של הדירה, ברמה של הנחישות. סילבסטר סטלוני היה כתב את הסרט רוקי והגיש אותו להרבה מאוד מפיקים, אבל אף אחד מהם לא התלהב. וכך הוא המשיך, הוא עבד עליו עוד ועוד, והוא שלח אותו שוב ושוב, ואף אחד לא רצה אותו. עד שיום אחד הוא קיבל טלפון, ואמרו לו, תשמע, אנחנו צריכים סוג כזה של סרט, אולי תבוא. הוא הגיע עם התסריט, כשהם רצו לקנות אותו, הוא אמר, כן, אבל יש לי תנאי. התנאי הוא שאני משחק את התפקיד הראשי. ברגע הזה, הם מאוד כעסו. אמרו, מה פתאום? אף אחד לא מכיר אותך. אתה לא יכול לשחק את התפקיד הראשי, אנחנו צריכים לקחת שחקן מוכר. ואז הוא אמר, לא, אם ככה, אני לוקח את זה. אני לא נותן לכם את התסריט, כי אני רוצה לשחק את התפקיד הראשי. וכך עברו להם עוד שנה, שנתיים. וסילבסטר סטלוני בקושי הצליח להתקיים, נאלץ לעשות כל מיני דברים מפוקפקים כדי לחיות. עד שיום אחד הם קראו לו, ואמרו, אוקיי, נכנענו, אתה תעשה את התפקיד הראשי. וזהו, וכך קיבל סטלוני תפקיד רוקי, מבלי שהוא היה שחקן מוכר, וכך התחילה הקריירה שלו. אז אנחנו רואים שכשהמטרה מדויקת, הרבה הרבה יותר קל לנו להיות נחושים. וכמובן, אתם מכירים את מה שניטשה אמר, שאם יש למה גדול, אז תמצא את האיך. אין בעיה למצוא את האיך. זה ידוע. זה ידוע שמי שיש לו ביג למה, יכול לשאת כל איך. אז בואו תמצאו קודם כל את הדבר שאתם רוצים לעשות. יש אנשים שבוחרים במקצוע מסיבות לא נכונות. אולי כי ההורים רצו, או שהם הבינו שאלה הציפיות עם אבא עורך דין, אז תהיה גם אתה עורך דין, עם אבא רופא, תהיה רופא וכולי. אבל אנחנו רוצים, להיות אלה שבוחרים. אנחנו לא רוצים שהם יבחרו עבורנו. ולכן חשוב מאוד לעשות את התרגיל הזה של להתמקד ולחפש את הדבר האמיתי, לדייק אותו, לדייק. וזה לא צריך להיות משהו שהוא חלום של מישהו אחר, זה צריך להיות החלום שלכם, וזה גם צריך לבוא לא בקושי נורא גדול, זה לא צריך להיות ממש ממש קשה. אנחנו רוצים לזרום עם זה וליהנות מזה. אז בואו, קודם כל, לכו על השלב הזה של למצוא את מה אתם הכי רוצים, ולכתוב את זה בגדול, בלי לחשוש. לכתוב בגדול. כי אתם יודעים, הגדרה של מזל, זה הזדמנות שפוגשת מוכנות. זאת ההגדרה שאני אוהבת. זה בעצם אומר שכשאנחנו מוכנים, אנחנו רואים הזדמנויות. אז ברגע שדייקנו את המטרה שלנו, יכול להיות שיבואו כל מיני רעיונות הרבה יותר בקלות, מאשר אם המטרה שלנו היא עמומה. אז כן, אז באמת, גם דיסני אמר, אם אתה יכול לדמיין את זה, אתה יכול ליצור את זה. ולכן, הסיפור הוא לדייק את המטרה, לכתוב אותה בצורה מפורטת. ואז אנחנו רוצים להתחיל לחפש את אותו מקור הכנסה שיהיה לנו בשלושה ימים. מה יכול לתת לנו הכנסה בשלושה ימים? כאן אפשר לעשות תרגיל שיכול מאוד מאוד לעזור. אתם יכולים לכתוב לעצמכם שני טורים. טור אחד, 10 דברים שאני אוהבת לעשות, וטור שני, 10 דברים שאני טובה בהם. תשאלו מה ההבדל. יכול להיות שאני טובה בחשבונות, אבל אני לא אוהבת לעשות את זה. ולהפך, יכול להיות דברים שאני אוהבת לעשות, אבל אני לא טובה בהם. אז אנחנו רוצים למצוא את 10 הדברים שאנחנו אוהבים, ואת 10 הדברים שאנחנו טובים בהם, ולנסות לראות אם יש הגבלה, אם יש משהו שאנחנו גם אוהבים, וגם רוצים לעשות, גם טובים בו, וזה יכול להיות אותו הדבר שיכול לספק אותנו. אתם יודעים, הייתה לי ציירת שכשעבדה בחלק מהשבוע, עבדה כמורה לילדים שהם קצת קשי למידה או על הספקטרום, והיא באמת ראתה בזה משהו שהוא מכביד עליה. ברגע שהיא הבינה, א', שהיא מאוד טובה בזה, וב', שזה מאפשר לה 3 ימים לעסוק בציור, אז היה לה הרבה יותר קל לקבל את העבודה הזאת, כי, כי היא שימשה אותה. היא שימשה אותה, היכולת הזאת להתפרנס בשלושה ימים, אפשרו לה לעשות את מה שהיא אוהבת. כשאנחנו משנים את הגישה שלנו כלפי מקור הפרנסה, הרבה יותר קל לנו לשאת אותו. כי אם יש לנו איזו תפיסה שאנחנו חייבים להתפרנס מהאמנות שלנו, מהכישרון שלנו, ממש בהתחלה, אז אנחנו רואים בעצמנו כאילו הפסדנו, כאילו אנחנו נכשלנו, כאילו אנחנו לא מצליחים. לעומת זה, אם אנחנו מסתכלים על זה כעל שלב הדרגתי, ואנחנו אומרים בשלב הזה, אני אתפרנס ממשהו שאני טובה בו, אני יכולה גם ליהנות ממנו, ובכסף שאני ארוויח, אני אוכל להיות רגועה כדי לממש את מה שאני באמת אוהבת. אז שוב, שינוי הגישה משנה גם את ההרגשה. ואני חושבת שבשלב א', זה נורא תלוי באיזה שלב אתם בחיים, אבל בשלב ההתחלתי חשוב באמת להבין כמה כסף אתם צריכים. כל אחד מכם במקום אחר בחיים, חלק גרים בשותפות, חלק גרים לבד, חלק יש להם ילדים, אז לכל אחד יש רמת הוצאות אחרת. מאוד חשוב לעשות את התרגיל הזה של לבדוק כמה כסף אני צריכה, כמה כסף אני צריכה בחודש. ואם אתם בזוגיות, אז דברו עם הבן זוג שלכם, כמה כסף אתם צריכים להוסיף למשפחה. אחרי שזה יהיה ברור ויהיה לכם מספר, נגיד 7,000 שקל, אז תבדקו את רמת ההוצאות שלכם. לכו לדפי הבנק, לכו לדפי אשראי, ותבדקו הוצאה, ותראו איפה אתם יכולים לחסוך. הרבה אנשים שעושים את התרגיל הזה מגלים שהם מוציאים א', הרבה כסף כפול על ביטוחים כפולים. יש אנשים שלא מקפידים כל פעם לעדכן את החבילות בנייד או בהוט או איפה שזה לא יהיה, אבל צריכים לשמור על הדברים האלה. ורק אם אנחנו עוברים מדי פעם על דפי הבנק ורואים על מה ההוצאות שלנו, רק אז אנחנו באמת יכולים לצמצם. אני זוכרת זוג מוזיקאים שגילה שהוא מוציא 7,000 שקל על בתי קפה ומסעדות, כשבעצם הרצון העיקרי היה להוציא, להקליט. אז ברגע שזה היה מובן, כל צורת החיים השתנתה. אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיד, אני לא יודעת, לא מכירה את הבנק. הייתה פעם בחורה שאמרה לי, שכחתי את הסיסמה, אני לא נכנסת לשם. אני פוחד, הבחור שאמר, אני פוחד להיכנס מרוב הפחד ממינוס, ובסוף הוא נכנס וגילה שאין לו מינוס. אבל אין דבר כזה, אי אפשר להתעלם ממצב הבנק. צריך להיכנס, מצב החשבון, צריך להיכנס, לראות מה מצב החשבון, לעבור על ההוצאות, לעבור על ההכנסות, ולראות מה אפשר לעשות, איך אפשר לצמצם, כדי להגיע בשלושה ימים לאותה 7,000 שקל שאתם צריכים. עכשיו, אני זוכרת שאמר לי פעם בחור, אין סיכוי שאני ארוויח 7,000 שקל בשלושה ימים. ואז הוא גילה שכשהוא עובד בהייטק, בתחום מסוים שהוא טוב בו, הוא מצליח לעשות את הכסף הזה בזמן מאוד מאוד קצר. עד עכשיו הוא לא רצה לעשות את זה, הוא רצה להתמקד בתחום המוזיקה, אבל אחרי שהוא הבין שאם הוא ידאג לרגל הפרנסה, יהיה לו הרבה יותר קל ברגל היצירה, רק אז הוא הסכים לתת שלושה ימים בהייטק. אז יש לנו כאן שני נושאים חשובים שדיברנו עליהם היום, אני לא רוצה להמיס יותר מדי. הנושא הראשון זה נחישות והתמדה, להבין איך אחרי שאתם מגדירים מה אתם רוצים, אתם צריכים לגייס את הנחישות ואת ההתמדה. כלומר, לדייק מה החלום האמיתי, מה אני באמת רוצה שיקרה, ואז להבין שצריך נחישות והתמדה. נחישות והתמדה. איך אמרה מדונה? לקח לי 7 שנים להצליח בין לילה. אז אנחנו רוצים להשקיע את כולנו בדבר הזה, להתמקד ממש כמו חץ, לראות רק מטרה אחת מול העיניים, לא להתפזר ולא לתת לקולות מסביב להשתיק אתכם. ממש לא לתת להם, לא לתת להם להבהיל אתכם, להפחיד אתכם, אלא להגיד, אני מקציבה לזה X זמן, בזמן הזה אני אעשה כמיטב יכולתי להשיג את זה. זהו, ואחר כך אנחנו רוצים למצוא את מקור הפרנסה. מקור הפרנסה שייתן לנו שקט. בהמשך אני אדבר עם אמנים שעשו את זה, ואנחנו נלמד מהם, ונשמע איך כל אחד, מה כל אחד עשה כדי להגשים את זה. אז באמת תנסו בזמן הזה שיש, יכול להיות שתהיה הפסקה קטנה בגלל החג, בזמן הזה תעברו גם על חשבון הבנק שלכם, על דפי החשבון, ותשאלו את עצמכם כמה אני רוצה להרוויח, כמה אני צריך להרוויח כדי לפנות לעצמי זמן ליצור. האומנות צריכה שקט. אי אפשר שיהיה לחץ של חשבון חשמל או שכר דירה. ולכן אנחנו רוצים לחלק את זה רגל פרנסה ורגל יצירה. קודם כל, נדאג לרגל הפרנסה. נחפש מכל הכישרונות שלנו, ואומנים זה אנשים מוכשרים. תראו, ברגע שנולדתם עם כישרון, יש לכם כמה כישרונות. הבעיות של אומנים הם יותר עודף כישרונות מחוסר כישרון. אני פוגשת הרבה מאוד אומנים שהם גם וגם וגם וגם. גם מנגנים, גם שערים, גם רוקדים. אז בואו תתמקדו במה הכישרון שאותו אתם רוצים הכי לקדם, ומאיזה יכולת שלכם אתם יכולים להרוויח כסף בשלב הראשון. כמובן שבהמשך אנחנו נקדם את אותו מוצר או רעיון, ונבין את כל הנושאים של שיווק, ניהול זמן, ניהול כסף וכולי, כדי בסופו של דבר להתפרנס מהאמנות שלנו. אבל חשוב שתדעו, לא מכל אמנות אפשר להתפרנס. אם מישהו עושה אמנות רחוב, אולי לפעמים עם הכובע מתפרנסים קצת יותר, אבל פרפורמנס, יש כל מיני דברים שאנשים אוהבים מאוד לעשות והם טובים בהם, אבל יותר קשה להתפרנס מהם. זה בסדר גמור להביא את כסף המחיה גם מעוד מקורות. אז תחשבו בכיוון הזה, זה באמת... אוי, סליחה. זה משנה את התמונה. זהו, אז סליחה. אז אני בדיוק מחלימה, וכנראה זה עוד לא לגמרי. אז אני מאחלת לכם חג שמח, ונתראה בשיחה הבאה. תודה רבה.